שלום, צהריים טובים. אנחנו זוכים להתכנס כאן במכון מאיר בירושלים עיר הקודש בערב ג' באלול תשפ"א לעסוק בתורתו של הרועה הגדול הרב אברהם יצחק כהן קוק, מרן הרב זצ"ל, בשבילכם, שעכשיו השנה ימלאו כמה שנים לפטירתו. נפטר בתפרש צדי ה', ג' באלול תפרש צדי ה', אז זה אומר, מה? 86 שנים. תודה סגי. אפשר לסגור את הדלת רק? תודה. ואנחנו כאן במכון מאיר, לא רק במכון מאיר, בעוד ישיבות רבות, מגדירים את עצמנו תלמידים שלו, תלמידים של הרב קוק. תלמידים שלו ושל תלמידיו ותלמידי תלמידיו. קשה לדבר על הרב קוק ולדבר על הרב צבי יהודה, שזה ממש... יש הרבה... יש תופעה ידועה של זוגות, רב ותלמיד, רבי נחמן ורבי נתן, הבעל שם טוב והרב המגיד, כאילו רב גדול ואחרי זה כמו תלמיד שמיישם את השיטה ובונה אותה ומייצב אותה, גם הרב קוק והרב צבי יהודה, אב ובנו. בזמן שהרב קוק היה חי, היה לו 100 תלמידים. הוא כותב בעצמו שאף אחד לא מבין אותו. חוץ מבודדי בודדים, אף אחד לא מבין מה הוא, אומר. זה לא תופעה. יש לך דף, יש כאן, תעבירו דפים פה לעזרה. תודה. זה לא תופעה חריגה. הקדוש ברוך הוא ראה, הקדוש ברוך הוא צדיקים שהם מועטים, אז עמד ושתלנו, שותל את הצדיקים לפני הדור שהם צריכים אותו. יש כאן דפים, תחלקו. לפני הדור, כדי שזה כבר יהיה מוכן כשהדור מגיע. אז הרב קוק בעצם מקדים את זמנו כמה עשרות שנים, לכן כשהוא כותב את הדברים באמת פחות מבינים, ואנחנו היום בתקופה שלנו מבינים שאנחנו בלעדיו לא היינו מבינים שום דבר. אני רוצה לדבר, השיעור שלנו היום מדבר על הרב קוק כחדשן. הרב קוק כחדשן. מה שמסביר את המורכבות אולי, ולמה רבים לא ראו, אולי פחדו, חששו להיות תלמידים שלו, בגלל שהרב קוק, לאורך, אם אנחנו מסתכלים לאורך הדורות, אולי הוא אחד מגדולי המחדשים. זה חידוש עצום. בהמון המון צורות, אנחנו ניגע כאן בשתי צורות מרכזיות של החידוש של הרב קוק. אבל צריך לדעת שהוא חדשן. כלומר, התלמידים שהולכים בדרך הזאת כאן, הולכים בדרך שהיא דרך חדשה. חידוש עצום אפילו. חשוב שנדע את זה כדי שנכיר גם את ההתנגדויות לדרך הזאת. למה אנשים התנגדו? מה יש להתנגד? סליחה. למה התנגדו? וגם, אם אנחנו הולכים בדרך הזאת, אז צריך לראות מה התכוון הרב קוק שהוא ייסד אותה. מה הם החידושים המרכזיים? אז קודם כל בואו ננסה רגע להגדיר את החידוש. המילה חידוש או המילה התחדשות בלועזית זה רפורמה. כן? זה נקרא חידוש. שינוי. ולכן בעם ישראל יש זהירות מחידוש. פחדים מחידושים. מה אתה בא לחדש פה כל מיני חידושים? נזהרים. עושים כוכבית כזאת. מתנגדים לחידושים. אפילו ראיתי אחד מורי צדק בעדה החרדית שמסביר למה למרות הראיות החזקות מאוד שיש לפתיל תחלת, למה לא כולם הולכים איתה? למה לא מורים ללכת? אז הוא אומר, למרות שזה ברור שזה התחלת והראיות, עם ישראל יש לו, הוא זהיר עם חידושים. הוא לוקח אותם לאט לאט. למה? כי חידושים בעבר נכוונו מהם. צריך לדעת שכשרב גדול מאוד כמו הרב קוק בא לחדש, יהיו לזה מחירים. יהיו לזה מחירים. יהיה לו התנגדויות, יהיה לו קשיים. ובכל אופן, מה מבדיל בין חידוש נצרך, בין חידוש משמעותי, בין חידוש שהתורה מצמיחה אותו, לבין חידוש שהוא פסול? אולי זו המשנה במסכת אבות. רבי אומר, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. יש קנקן חדש מלא ישן, וישן שאפילו חדש אין בו. אז המשנה כאן מדברת על היחס בין הקנקן לבין מה שנמצא בתוך הקנקן, נכון? והמשנה אומרת שיש קנקן חדש, כאילו למרות שהוא חדש, הוא מלא ישן. כאילו, אז אני מבין שחדש זה חדש זה הדבר הבעייתי, וישן זה הדבר המשובח. למרות שהקנקן הוא חדש, אבל הוא מלא בישן, ולעומת זאת, יש קנקן ישן, כאילו זה נראה, זה, שאפילו את המעלה הפחותה שיש בחדש, גם כן אין בו. כלומר, הוא לגמרי רק מתוכן. כלומר, יש שלוש מדרגות. יש קנקן חדש וקנקן ישן, ובתוך הקנקן יכול להיות יין ישן שהוא טוב, או יין חדש שהוא פחות טוב, או שהוא יכול להיות אפילו רק לגמרי. אז אומרת המשנה, לפעמים יש קנקן ישן, אבל בפנים אין כלום. אז יש כל מיני פירושים על המשנה הזאת. אחד הפירושים בין חדש לבין ישן מדבר על על המסגרות, על צורות הלימוד, בסדר? כלומר, אני אתן דוגמה. יש לנו כאן במכון, אתם מכירים, שטיינזלץ, כן? גמרא שטיינזלץ. מה זה גמרא שטיינזלץ? זה גמרא, נכון? לא השתנה שום דבר, אבל כל הצורה, כל הפלטפורמה היא חדשה. אז זה נקרא קנקן חדש מלא ישן. קנקן חדש הכוונה, המסגרת, הארגון הוא חדש לגמרי, אבל בפנים זה מלא ישן. זה אותו תוכן בעצם. אז החידוש של הרב קוק הוא מלא ישן. כלומר, אנחנו מיד נראה את זה בהמשך, הוא בעצם נשען על כל המקורות הקדמונים, ותכף גם ננסה להבין מה היה החידוש שלו בעצמו, אבל הוא בעצם נשען על כל המקורות הקדמונים שהוא למד, ו... לכל דבר שיש, שהוא אומר, יש לו מקור, אבל הצורה שהרב מגיש את זה, היא צורה חדשה. היא צורה חדשה לגמרי. לדוגמה, אתם לומדים כאן אורות התשובה. לא, אנחנו לומדים אורות התשובה. אורות, לא משנה מה. שמתם לב איך זה כתוב? לא כתבו, לא כותבים ככה. איך כותבים בדרך כלל? מה זה כתיבה תורנית? איך נראית כתיבה תורנית? נאמר בגמרא במסכת ראש השנה טטטטטם, וכתב על זה הרמב״ם טטטטטם, והסבירו הראשונים טטטטטם, ונראה לבאר לפי דרכם, נכון? ככה זה כתיבה, אתה מצטט את המקורות הקדמונים, ואתה ממשיך הלאה. איך כותב הרב קוק? מה? ככה, שטיפה. מי? מאיפה אתה יודע? על מה אתה נשאר, על מה אתה נשמח? אני יודע, הם בפנים. זה חידוש. והכתיבה של הרב קוק, האמונית, לא, הכתיבה ההלכתית של הרב קוק היא כתיבה הלכתית קלאסית. ספרי ההלכה שלו, השוטים, זה כמו השוטים ההלכתיים הידועים לנו לאורך הדורות של גדולי ישראל. אבל הכתיבה האמונית שלו היא חידוש גמור. הוא כותב כמעט כמו נביא. כלומר, מבפנים. בצורה גם פיוטית, שירית, עם מושגים פנימיים, אבל הכתיבה היא כתיבה זורמת, ספרותית, שנעים לקרוא אותה, צריך להתרגל לשפה, אבל נעים לקרוא אותה, והיא לא מציינת מקורות. זה חידוש עצום. אז אנשים מסתכלו, מה זה הרב הזה? מה הוא כותב? מאיפה הוא יודע את זה? מי אמר לו את זה? מאיפה הוא... זה חידוש אחד. חידוש שני, גדול מאוד של הרב קוק, שהוא מסתכל על ה... אני טיפה ארחיב את זה. מרגע שעם ישראל גלה לארצו, חל נתק. נתק. בין התורה לבין החיים, לבין המציאות. לומדים תורה, לא משנה, המציאות כזו או אחרת, לומדים תורה, משיכים ללמוד, להתקדם. התורה לא מתייחסת כל כך לאירועים שקורים. מדברים גדולי ישראל על הגאולה, מתי תהיה ואיך תהיה, בצורה כזו, בצורה אחרת, אבל אין איזו התייחסות. הרב קוק נשלח על ידי ההנהגה האלוקית העליונה בזמנים הרי גורל לעם ישראל, נכון? ערש תנועת הציונות, תחילתה של הציונות, כן? הרב קוק עולה לארץ, ושבועיים אחר כך הרצל נפטר. הרב קוק עולה בכ"ח באייר, והרצל נפטר בכ"ף בתמוז. לא הרבה זמן אחרי ש... הוא עוד פעלו ביחד. הוא מתייחס אליו. קוראים דברים הרי גורל. מה היחס של היהדות, של התורה על הדבר הזה? רוב העולם היהודי פשוט מתעלם. לא יודע, היו הרבה דברים, היו הרבה דברים. מה הדף היומי הבא? בוא נמשיך ללמוד. כאילו זה ה... והרב קוק מסתכל על הסרט הזה וכותב לו תרגום תורני בעיקר בספר אורות, אבל לא רק. מסתכל, אומר, רגע, קוראים פה אירועים, והוא כותב להם, פירוש, הוא כאילו כותב תנך על האירועים. הרי יש אירועים, ובא הנביא ואומר, איך הדברים צריכים, מה המשמעות האלוקית שלהם. זה מה שהוא עושה, הרב קוק. עכשיו, זה חידוש עצום. זה חידוש עצום, במיוחד בגלל ש... איך אתה... זה הרי אנשים לא דתיים, הם לא שומרים תורה ומצוות, איך מתייחסים אליהם? הוא גם מחדש התייחסות. הרב קוק הוא חדשן עצום. גם בסגנון הכתיבה שלו, הזורם, השוטף, אומר, אני אומר את הדברים מתוך ליבי, זה הדבר הכי קרוב לנבואה שיש לנו. וגם בהתייחסות הרלוונטית שלו לתקופה, כלומר, הוא אומר, יש תורה, התורה באה לפענח את התקופה, ולתת לה, לתת לה מסגרת, לתת לה תוכן, למקם אותה. לא רק שחלקו על הרב בעצם ההתייחסות שלו לתקופה, אלא על עצם, כלומר, לפירוש לו התקופה, אלא עצם זה שבכלל הוא מתייחס לתקופה, עצם זה שהתורה יוצאת מדלת עמות צרות של עיסוק בענייני הלכה, פרטיים כאלה ואחרים, ומדברת על איזה עניין כללי, איזה רוחב כללי, זה עצמו חידוש. זה עצמו חידוש, שלא היה עד הרב קוק. אז זה קנקן חדש, אבל הוא מלא ישן. הוא הכל ספוג מאין סוף ידיעות של הרב, גם בחוכמת הנגלה וגם בחוכמת הפנים, שמתארגנות אצלו ביחד לשיטה שלמה. גם שיטה פנימית, רוחנית, שבאה לידי ביטוי בספר אורות הקודש, איך צריך לראות עבודת השם של האדם, איך צריך, ברמת היחיד, איך צריך להיות השאיפה שלו, איך הוא יעבוד על עצמו וכו', אבל גם וביותר ברובד הכללי. מה קורה כאן עכשיו לעם ישראל? כל הסדר הזה, לקחת את כל המקורות שכתובים בגמרא, מסכת סנהדרין, אבל לארגן אותם ולהגיד, זה קורה כאן, זה עכשיו. מה שאנחנו כרגע רואים זה בניין הגוף של כלל ישראל. אחרי הגוף, אחרי הגאולה החיצונית, תבוא גאולה פנימית, תבוא הנשמה, ולכתוב את זה בצורה מאורגנת, זה החידוש הגדול. עכשיו, כמו הרבה מאוד דברים, כשיש חידוש, אז לוקח הרבה מאוד זמן לעכל אותו, וללמוד אותו, ולהבין אותו, ולכן, אחרי הרב קוק, מגיע הרב צבי יהודה, ולוקח את כל הדברים החידושים האלה, ומתרגם אותם לשפה שיטתית, חינוכית, ספרותית, מוציאים ספרים, מקימים ישיבה, מקימים תלמידים, כי החידוש הגדול צריך זמן כדי לעכל אותו, אבל אסור לשכוח דבר אחד, זה חידוש. יש פסוק, ותורה חדשה מאיתי תצא, וכנראה הפסוק הזה מדבר על הרב קוק. בגלל הדבר הזה, היה לרב קוק הרבה התנגדויות, עד היום. כלומר, היו שואלים גדולי ישראל, תגידו, מה אתם אומרים על הרב קוק? אז כולם אמרו, הוא צדיק, הוא קדוש, מה לדבר זה, לטמן דפליג על הקדושה שלו. אבל לגבי השיטה, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים אותו. שמעתי פעם את הרב עובדיה אומר את זה. בלי ספק, הוא צדיק, ובהלכה, הרב קוק, הרב עובדיה מביא את הרב קוק הרבה בהלכה, ויביע אומר, אבל באמונה, לא עמדו חבריו על סוף דעתו. כאילו לא, מה קורה? אנחנו רגילים מוסר, רגילים לחסידות אולי, ועוד פעם צורת כתיבה מאוד מסוימת, נאמר כאן, ופעם פתאום בא כזה תלמיד חכם, עצום, וכותב כאילו מעצמו, הכל בשטף, כתיבה כזאת פנימית, חופשית, כמו נביא. אומר, אנחנו לא יודעים איך להתייחס לזה. תראו, השפת אמת אומר דבר מאוד יפה. הוא מדבר על יוסף הצדיק. האחים פחדו או שנו את יוסף. אז הוא אומר ככה, כי יוסף היה נראה להם נער, לפי שיוסף הצדיק נגלה להם בדמות נער, לא רצו השבטים להימשך אחר הנהגתו. כדאית במשנה, לומד מן הקטנים, דומה לשותי יין מגיתו, שיש בו תערובת שמרים. וכן הוא בהנהגה הזו שמעורב בפסולת. ולכן יוסף הביא דיבתם רעה אל אביהם. אבל לומד מן הזקנים, כשותי יין ישן שנחל שם הרב. טוב, אז כאילו האחים היה נראה להם שיוסף, עם כל הצורה המודרנית שלו, הוא קטונת פסים, הוא לובש, מצלצל בשערו, אז הוא לא... מפחדים ממנו. אבל רבי היה אומר, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. יש קנקן חדש מלא ישן, המשנה שציטטנו, וכן היה בחינת יוסף. ויעקב אבינו הבין את זה. ולכן כתיב, בן זקונים הוא לא, כלומר, הם חשבו לנער, והוא חשבו לזקן. וכן נקרא אברך מעיינו תמה, אב בכורה ורך בשנים, ומה שנגלה להם בחינת נער היה בעבורם. כמו שכתוב, נער את בני בילה. כלומר, יעקב הבין שיוסף הוא קנקן חדש, אבל בפנים מה? הוא מלא ישן. כלומר, יוסף ממציא דרכים חדשות, דרכי ביטוי, נגיד, דרכי ביטוי חדשות, כדי לממש את הרעיון הישן של יעקב אבינו. הרב קוק ממציא דרכים חדשות, כתיבה חדשה, התייחסות חדשה, אבל הוא נשען כולו על מה? על עשרות ומאות שנים של תורה ישנה, מבית מדרש הגר"א, מבית מדרשו של הכוזרי ועוד ועוד. אז לדבר הזה יש המון המון השלכות, המון השלכות לחדשנות של הרב קוק. כמו שאמרנו, סגנון הכתיבה, בעובדה שהוא בכלל מתייחס למציאות ומפרש אותה, שהוא מעורב בה, שהוא יוצא לגמרי, חורג לגמרי מגבולות הגזרה רק של ההלכה הפרטית. אבל אולי אחד הדברים הכי הכי משמעותיים, שבהם בא לידי ביטוי, אתם יודעים, לפני שנגיד את זה, בואו נשלים רגע את מה שפתחנו איתו. אמרנו שהחידוש הגדול של הרב קוק, זה גם בצורת הכתיבה, כתיבה זורמת. שאלו אותו, פנו אליו ואמרו, תגיד, למה אתה לא כותב מקורות למה שאתה אומר? תכתוב מקורות, מתקיפים אותך. אתה כותב בספר אורות, ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה, נכון, מכירים את הפסקה הזאת? הוא משבח מאוד את ההתעמלות, כי הוא אומר, זה חזרה אל הגוף, זה חזרה אל הבריאות, זה חזרה אל הטבעיות. מה, ראו את זה, אמרו, מה, הרב הזה משבח את משחקי הפועל בשבת. הוא בכלל לא התכוון לזה, הוא התכוון למה שמופיע בזוהר, בעוד מקומות, שיש לכנסת ישראל גוף, יש לה נשמה, וכשהגוף... אז אמרו, למה אתה לא כותב מקורות? טוב, זה לקחתי מפה, זה לקחתי מפה. נכון? אין מקורות בספר אורות. אז הרב קוק עונה תשובה מדהימה, הבאתי אותה כאן, תפור רגע את הדף, זה מבולגן לגמרי, בגלל שהורדתי את זה מההיברו בוקס, ולכן, תנסו לעקוב בפי המילים, אני אקרא את זה מכאן, זה איגרת א' ממתת באיגרות הראייה. הוא כותב איגרות להורים שלו. הוריי יקרים, עטרת ראשי וכולי, ככה תעברו עם העיניים, תזהו את המילים. עבר עלינו הצום ברוך הוא במצב הגון לפי הערך, בציפיית ישועה הקרובה שיהפך לנו מהרה לססון ולשמחה. זה איגרת מחודש אב. ואז הוא אומר להם ככה, על דבר הרוגנים בעניין האורות. היו הרבה כאלה שהיו מתלוננים, רוגנים, על ספר אורות, איזה מין ספר זה וכל זה. אין לשים לב, אל תשימו לב. ככה הוא הדרך של האנשים הרגילים שלא לעיין בהלכות דעות, שמתרגזים נגד כל ביאור והערה שנראית להם חדשה. הם לא רגילים לעיין בזה, כל דבר שהוא נראה חידוש, הם מתעצבנים, לא צריך. אף על פי שבאמת יסוד הדברים עתיקים הם וממקור הקודש הם יוצאים. אז איך אפשר לקרוא לזה? קנקן. חדש, מלא ישן, תודה. וגדולים וטובים ממני בכמה דורות נצטערו בצער זה. לי, אומר הרב קוק, די שהישרים מבינים. העיקר שיש כמה שמבינים אותי. שירת שמיים אמיתית היא אוצרם, והם התבשמו בדברים שאני חושב אותם לתועלת כללית וטובה רוחנית גדולה לפרסמם לפעמים. ואז הוא פונה אל הבקשה, כנראה אפילו ההורים שלו אמרו לו את זה, תכתוב מקורות, זה טיפה יוריד ממך את הזה, תכתוב, הנה מה שכתבתי מופיע בכתבי הארי וכו'. לבאר את המקורות אין תועלת. הוא אומר, זה לא יעזור. על פי רוב, אין המקורות מבארים בצורה מפורשת את המחשבה שלי, אלא אם מראים על זה אחרי התבוננות והרגשה עמוקה. כלומר, זה שאני אכתוב את המקורות זה לא יועיל. צריך ללמוד את המקורות כמו שאני לומד אותם. ואלה הנרגנים, או אפילו תמימי הלב, שלא הורגלו ברעיונות כאלה, לא יקבלו את התוצאות, גם כשיראה להם את המקור שמנו הדברים נובעים. זה לא יעזור שאני אראה להם את המקורות. כי אני חידוש. אני מסתכל על המקורות בצורה שאף אחד אחר לפני לא יסתכל. זה חידוש. אז זה לא יעזור שאני אראה את המקורות. אז אל תדאגו, אומר, עכשיו מעט מבינים אותי, בהמשך יותר הבינו אותי. חידוש. אז כמו שאמרתי, הרבה מאוד זוויות וצדדים בהם הרב קוק הוא מחדש גדול מאוד. ואנחנו תלמידיו, אנחנו הולכים בדרך החידוש. אני רוצה היום בשיעור שלנו להתמקד בזווית אחת שקשורה מאוד מאוד לכל אחד מאיתנו. אנחנו הגענו לפני יומיים, פתחנו את הזמן במכון מאיר, פתחו את הזמן בכל הישיבות, וישיבה, היה נוהג להגיד הרב אברהם שפירא, זה המוסד הלימודי, החינוכי, הכי ותיק בעם ישראל. מי יעקב אבינו? יש ישיבה. מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו. אנחנו הצטרפנו עכשיו, אוניברסיטה, מוסד חדש, לא יודע מי הייתה.
עד יעקב אפילו לא למדו
תורה? מה?
עד
יעקב
אפילו לא למדו תורה?
למדו, אבל לא בישיבה. אברהם, הכליות שלו לימדו אותו. ישיבה, ישיבת שם ועבר. הייתה ישיבה, ישיבת שם ועבר. לא פסקה ישיבה מאבותיהם. אז ישיבה זה, לא יודע, האוניברסיטה הראשונה, לא יודע מאיפה היא, צרפת אולי, לא יודע, הייתה הקימו את האוניברסיטה הראשונה לפני 500 שנה. תורה, ישיבה זה המוסד הכי הכי עתיק. ולכאורה, ככל שהמוסד הוא יותר עתיק, אז הוא יותר... הרב קוק חולם להקים ישיבה. מכיוון שהוא חדשן, הוא רוצה להקים ישיבה חדשה. יש את התוכנית של הישיבה הזאת, אני רוצה שנלמד אותה ביחד, לא את כולה, ננסה להבין איפה אנחנו ביחס אליה. אנחנו תלמידים שלו, נכון? אנחנו תלמידים שלו. אז בואו נראה אם הישיבה הזאת היא קמה או לא. אולי נגלה שהיא נמצאת ליד מרכז הרב. רחוב וחצי משם. יכול להיות דבר כזה? טוב, קודם כל הוא מדבר כאן על החשיבות של ישיבה המרכזית שתהיה בירושלים ויגיעו לה מכל העולם וכו' וכו'. וילמדו בתורה, כי כל התחייה וכל תחיית הקודש והכל זה... כן, אולי אני רק אסיים פה את האיגרת. הוא כל כך יפה כותב להורים שלו. מאוד אבקש מכבודכם, הוריי היקרים, שלא יהיה לכם מכל הדברים האלו צער. כל דהו, זאת היא החובה של עבודת הקודש, עבודת השם, אשר חותמו אמת, לא לפחד מכל רוגן ומעליב, ואני איני מתרעם כלל עליהם, בייחוד את התמימים שבהם, אני משתתף בצערם. אלא אני רואה שאינני מחויב לבאר את הדברים שיביאו תועלת כללי וכבוד העם השם, וחיזוק לתורה במהלך הימים הבאים, לקראתנו לשלום בעזרת השם, חותם בברכת שלום וכו' וכו'. טוב. בנם עבדם חותם ביראת הכבוד. תראו איזה כיבוד הורים היה לו. טוב. אז הרב קוק אומר, אני רוצה להקים ישיבה. אז קודם כל הוא מסביר שללא ישיבה, ללא אנשים שיוחזו את הרעיון ויחיו אותו, תחיית עם ישראל בארצו לא תחזיק מעמד, היא תתפרק. טוב, בסדר גמור. ואז הוא אומר, אבל איך תראה הישיבה הזאת? אז הוא אומר ככה. אבל יחד עם יסודי הקודש הללו, יוני השלמת הצביון של תחילת האומה בארץ ותחילת הקודש על אדמת הקודש, המוכרחת לבוא עמה ועל ידה, תדע לצאת אל הפועל רק על ידי יסוד ישיבה מרכזית עולמית לישראל בירושלים, בצורה המתאימה לאותה התנועה הגדולה שתחילתנו הלאומית הולכת ופורחת בארץ ישראל. כבר! אם אני מנסה ללחוץ על כפתור, איפה כתוב חידוש? תלחצו על כפתור. מתאימה? ישיבה לא צריכים שום דבר. ישיבה, תכנס פנימה, סוגר את הדלת, מתחיל ללמוד מסכתות. לומדים, טק, 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 טק. אומר הרב קוק, לא. אני חידוש. הישיבה שאני רוצה להקים, יהיה לה חלונות, ויצטרך להסתכל החוצה, ולראות מה קורה בחוץ, מה המציאות מדברת, ולבנות תורה שפונה אל המציאות ומחיה אותה. זה יכול להיות דבר כזה, סגי. אתה מזדהה יותר עם המודל הצוללת. אני שואל, אני לא אומר. יש כאלה, מודל צוללת, מה קשור? ישיבה, נכנס פנימה, סוגר את הדלת, מוריד את החלון, פותח את הגמרות, סע קדימה. לא, מה יהיה לך, לא ימינה ולא שמאלה. הרב קוק אומר, לא כך. אני חוזר ומדגיש, הושעיה. יסוד ישיבה מרכזית עולמית לישראל בירושלים. בצורה המתאימה לאותה התנועה הגדולה של תחילתנו הלאומית, ההולכת ופורחת בארץ ישראל, מתאימה, ושולחת קרני אורה וקשרי אהבה לבניין האומה והארץ, ללב אחינו פזורי הגולה בכל מקום שהם. וכל הערכיה הגדולים של תחילתנו הכרוכים עמה טעונים השקעה של טל חיים ממקור הקודש. כלומר, זה ישיבה שתעסוק בענייני תחיית האומה בארצה, ותבנה תורה שתדבר אל הדבר הזה, ותכתוב פרסומים ומאמרים, ותגדל מחנכים ומורים ורבנים וכולי, כאלה שמחוברים למה שקורה. ועכשיו הוא עובר לתוכנית עצמה. על פי התוכנית הגדולה של הישיבה המרכזית העולמית, המתחלקת לשש שנים, שש שנים, התקבלו אליה תלמידים בני 16, ויגמרו תלמודם בשנת 22 לחייהם. מה יעשו בגיל 22? צבא. אין צבא, איזה צבא טורקי, איזה. בגיל 22 הם יצאו, זה קצת מזכיר את הרבי מלובביץ', בגיל 22 רובם יצאו לשדה מה? כן, לא, אני מזכיר את השיטה, אני אומר. להיות מחנכים, להיות מורים, להיות רבנים, להיות כאילו, בסדר? התלמיד הבא להתקבל בגיל 16, בוא, אז רק תבין מה מדובר, צריך להיות מצוין במידותיו התורמיות, טוב, זה מידות, זה טוב, זה בסדר, בקי לפחות בסדר גמרא אחד, יענו עבר על, עבר, אחריו, איזה שאתה רוצה, תבחר, סדר נזיקין, סדר מסת, גמרא, לא משניות. הנה, אתה רואה. ומוכשר להיות נושא ונותן בחקר ההלכה בשכל ישר. הוא כבר יודע ככה לבאר סוגיות בהלכה. זה תנאי פתיחה. ואין צריך לומר שהוא צריך לדעת התנ"ך ידיעה יסודית כללית. זה ברור. עכשיו, אני רק רוצה להגיד ככה. עד היום, ומי שלומד אצלי בחבורה יודע את זה, עד היום אנשים לא נכנסים לישיבה בגיל, לא משנה איזה גיל, ויוצאים באיזה גיל ולא יודעים את התנ"ך. לא יסודית ולא לא יסודית. נכון? מכירים את התנ"ך דרך הפסוקים שמופיעים בגמרא. זה חמור מאוד. אבל אני אומר, עצם הדרישה של הרב קוק להכיר את התנ"ך, ידיעה יסודית, היא עצמה חידוש. היא לא הייתה בישיבות אחרות. בישיבות אחרות, מה? מה לומדים? גמרא, משנה, הלכה, מוסר. תנ"ך? תנ"ך זה... דרישה, עכשיו כשאדם לומד תנ"ך, מה הוא לומד? בדיוק את זה הוא לומד. את גאולת ישראל, את הופעת הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, את הופעת הגאולה, זה דרמה. אז יש כאן דרישה יסודית שהיא מהדהדת עד היום. כל מי שמגיע למכון מאיר ורוצה להיות תלמיד של הרב קוק, בבקשה, תנ"ך, ידיעה יסודית, כוונה לדעת מה כתוב בכל ספר. איפה הוא נמצא, באיזה תקופה הוא היה, מה התוכן המרכזי שלו, מה כתוב בפרקים המרכזיים שלו. לא בשמיים היא. ממש לא בשמיים. שלוט. טוב. צריך לדעת התנ"ך ידיעה יסודית כללית, בתוכן כל ספר ופרטי פרקיו. טוב. אז זה תנאי פתיחה. עכשיו נכנסנו לישיבה, אז בואו נראה מה יש שם. לא. מה לכי? אתה מנסה פה לעקוץ את המערכת. זה תנאי קבלה, חבוב. זה תנאי קבלה. זה אצל אריאל. בודקת אותך, אם אתה כבר, זה מסמנת לחווי. זהו, אז... סדר לימודנו בישיבה המרכזית העולמית במקצוע ההלכה הוא הבבלי עם הירושלמי בהערכה בכל סוגיה וסוגיה. כל סוגיה, בבלי ירושלמי. עכשיו, בסדר, יש פה, אני רק רוצה להבין, שתבינו, הרב קוק מדבר כאן על ישיבה באמת לעילויים. כאילו הוא אומר, אני לא לוקח פה כל אחד. מבין כל העולם היהודי בעולם, אז ישלחו לישיבה הזאת את השפיצים של השפיצים, יש כאלה. אז מעניין אותנו אבל, מעניין אותנו לשים לב, איזה דרישות הוא מציב לשפיצים. אתם יכולים להיות רגועים, לא רק מה לחילה מתקבל ישיבה הזאת, גם אני לא הייתי מתקבל ישיבה הזאת, וגם עוד כמה רבנים שאני מכיר. בסדר? זה לשפיץ, אבל איזה דרישות הוא מציב לשפיצים האלו? תדעו תנ"ך, תתחילו ללמוד ירושלמי, כי הירושלמי הוא תלמודה של ארץ ישראל. בבחינה יפה של העמקה, הרחבה וביקורת נאמנה, ערוכה באמונת לב וטהרת רוח, בהתאמה למקורות הראשונים כמדרשי תנאים, מכילתא, ספרא וספרי, תוספתא, וכל דברי קדמוננו ההולכים ומתגלים מתקופת הגאונים ושלאחריהם. אני לא יודע אם אתם מספיק מבינים מה כתוב כאן, אבל הוא מדבר כאן על מחקר. מחקר תורני. מחקר תורני זה, תראו, כשאדם לומד תורה, אני עכשיו לומד סוגיה בגמרא. אני רואה אביי ורבא. לא מעניין אותי איפה הם חיו, מה הם עשו, איזה עיר הם גרו. לא מעניין. מעניין מה הסברה, נכון? אבל במחקר תורני, אתה לפעמים יכול לקבל כל מיני ידיעות שיכולות לעזור לך. אם אתה כן יודע איפה הם גרו ומה הם פעלו, זה יכול לתת לך. כמובן, המחקר צריך להיות מתוך יראת שמיים, מתוך סמכות חכמים וכן על זה הדרך. אבל הוא יכול להועיל. בישיבות באופן כללי מאוד מאוד התנגדו למחקר. מה המחקר? מה אנחנו פה אוניברסיטה? לומדים תורה כמו שלמדו תמיד. הרב כאן במשפט הזה אומר, כל סוגיה לא נתבייש להיעזר במה? בידיעות היסטוריות שיוכלו לעזור לנו להבין את הסוגיה יותר טוב. לזה הוא קורא הרחבה וביקורת נאמנה. ארוחה באמונת לב, בטהרת רוח, בהתאמה למקורות ראשונים, מדרשי תנאים, מכיל את הספרא וספרי, את הסבתא וכו'. להשוות לעוד מקורות. מה? טהרת רוח הכוונה שאתה לא מחפש סתירות כדי להראות שזה לא נכון, אלא אתה מחפש הבדלים כדי להשלים את התמונה. כיוצא בזה ילמדו בישיבה כללי התורה על פי הברייתא דרבי ישמעאל, וכל ספרי הראשונים והאחרונים המבארים ומרחיבים את ההבנה של למדות של התורה נדרשת בהם, מדרכי היגיון וסברה ישרה. אתם אומרים את זה כל יום, נכון? בתפילה, רבי ישמעאל אומר, וכן שישתי, ואחי הבן מרצון מפלפה. נכון? אז י"ג מידות האלו, שהתורה נדרשת בהם, אלה כלי העבודה. יש לנו את התורה ויש לנו כלי העבודה. כלי העבודה זה, איתם עובדים, איתם דורשים. קל וחומר אומר, גזירה שווה. הרב קוק רוצה שבישיבה שלו ילמדו לדרוש. סוג של הכנה לסנהדרין, כי כשתחזור סנהדרין הם יצטרכו... מה? לדרוש, הכוונה להפעיל קל וחומר, להפעיל גזירה שווה, להפעיל בניין אב משני כתובים, כל הדברים האלה שאנחנו אומרים. כן, לפסוק הלכה מהתורה. כן. כן? אני אומר, בסדר, אבל גם לא הייתה ישיבה של גאונים כזאת. בכל ישיבה של גאונים תרשו שידעו את השעס, וידעו קצועות, וידעו נתיבות, וידעו עוד אחרונים וכל זה. אף ישיבה של גאונים לא אומרת להם, אני רוצה שתלמדו תנ"ך, את י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. הוא כאילו מחזיר אותנו חזרה לתקופת הסנהדרין, לתקופה של תורה חיה. למה צריך לדרוש? כי המציאות מתחדשת, ואז אתה צריך לדעת איך לדרוש מהתורה את ההלכות במציאות המתחדשת. וכן באגדה מידותיו של רבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, בהרחבה, דוגמאות והוראות. בכל מדרשי האגדה ברוח קדושה בתאורה של אמונה עמוקה, רחבה ואדירה והרחבת היגיון ומסעת נפש גדולה לאהבת האומה, התורה והארץ, ברוח השם אשר עלם קודשו. אהבת, הוא רוצה שילמדו אהבת ישראל, אהבת האומה, חיבור לכלל ישראל. עיון ההלכה ועמקי הסוגיות ייתנו לתלמידים מזון שכלי ומברי, והמדרשים והאגדות יוסיפו להם מזון מוסרי ואסתטי. אז גם וגם. כתבי הקודש, הוא רוצה שיהיה שיעור זמן קבוע שיעסקו בו בתנ"ך, לא ככה מלמעלה, בצורה מעמיקה. כתבי הקודש, תורה שבכתב, ילמדו בישיבה בשום שכל, עומק הפשט וחוכמת הלשון. שמעתם? יהיה בישיבה של הרב קוק שיעור בדקדוק. איך מדברים בצורה נכונה, איך קוראים בתורה בצורה מדויקת, מהם כללי הדקדוק הבסיסיים, זכר ונקבה, מתי אומרים ו, מתי אומרים או, מתי? בומף. מסתכל עליי ככה. בומף זה או. בסדר? שלום וברכה, כי ברכה זה בית. תורה ומצוות, כי זה מהם. שלום ולהתראות, למה? למה לא שלום ולהתראות? כי למד זה לא בומף. הנה, הרווחתם כלל. יונתן, מעכשיו, זכר ונקבה, שימוש במילים הנכונות המדויקות, תחביר. הלכתי הביתה אתמול, נכון, יש מישהו אומר כזה, הלכתי הביתה כי אתמול אני הייתי, כל מיני משפטים, המילה לא במקום, התחביר לא במקום. לדעת, לכתוב, למה? כי תכף תראו שאחת הדרישות שלו יהיה שתלמידי הישיבה ידעו לכתוב בצורה ספרותית יפה. לא רק לכתוב מאמרים הלכתיים, זה כל... אני רוצה שהם יכתבו מאמרים בצורה ספרותית, מושכת את הלב, בכל מיני מקצועות, שיהיה נעים לקרוא. אני... זה מעניין אתכם? או שי, אני אומר, צריך לפתוח שם גם איזו מחלקה לבלונים, לקסמים. מה לך, אני מנפד לך. קוביית ביה ברדה. שוקרן כתיר. קוביית, אשמח לי. המדרשים והאגדות יוסיפו להם מזון מוסרי ואסתטי. כתבי הקודש, תורה שבכתב, ילמדו בישיבה בשום שכל, בעומק פשט וחוכמת הלשון וקדושת הרוח, בסיוע של כל הידיעות המביאות לחקר עומקה של תורה וקדושתה ולהבנת הרוח העליון והפנימי של כתבי הקודש כולם. כל ספר וספר לפי עניינו וטיבו וערכו. הלאה, מה לגבי היסטוריה? יש פה שיעור של הרב דוד לנדאו, מכון מאיר, בהיסטוריה. תסתכלו במערכת, היסטוריה במבט אמוני. אתם מכירים ישיבה שלומדים בהיסטוריה? במערכת. מה אמרת? היה שיעור היסטוריה. ישיבה תיכונית, היה שיעור היסטוריה. זה השיעור שבורחים ממנו בדרך כלל, שוקרן כתיר. ברוך אתה, נאמר. אומר לך הרב קוק, בישיבה של הרב קוק המרכזית העולמית, יהיה שיעור היסטוריה. כל המקצוע של תולדות ישראל, חכמי הדורות ותולדות הספרות הקדושה ילמדו על פי המקורות הראשונים הפזורים באוצרותינו המכונסים למקצוע הזה. סדר עולם רבה, סדר עולם זוטה, מגילת תענית, זה הכל מדרשים היסטוריים. איגרת רב שריר הגאון, ספר הקבלה להרעבד. לא יכול להיות, אומר הרש, שתמיד בישיבה שלי לא ידע היסטוריה. מה קרה בבית ראשון, מה קרה בבית שני, מה היה בגירוש ספרד, איך הגיעו יהודים לאיטליה, איך הגיעו יהודים לתימן, איך הגיעו יהודים לאתיופיה, איך הם חזרו, תחנת ההיסטוריה. הלאה, חשוב לנו גם הסגנון הספרותי, להרגיל ולחנך את תלמידינו אשר התעדו להיות רואי ישראל ומדריכיו, למשוך בקשת סופרים בסגנון יפה ובהיר. לפעמים אתה קורא דברים שכותבים תמיד חכמים, אז זה כתוב בשפה שרק תמיד חכם יכול להבין. אתם מכירים, יש סיפור מתוק מאוד מאוד. בא לכם סיפור? יאללה, קבלו סיפור. היה בעיר דווינסק, היו שני גאונים. הרב של העיר, של המתנגדים, היה המשך חוכמה, האור שמח, הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק, והרב של החסידים היה ארוגצ'ובר, רבי יוסף רדזין קראו לו. ארוגצ'ובר היה גאון עולם, הדבר הכי שהעסיק אותו זה לימוד תורה, והמשך חוכמה היה רב קהילה במובן שאנחנו מכירים היום, שהיה מעורב מאוד עם הבריאות, וטרח בהם וכל זה. פעם אחת הגבאים החליטו לעשות מגבית צדקה לאסוף עצים לעניים לקראת החורף. ואמרו, כדי שכולם ייתנו, נחתים את שני הרבנים. הלכו למשך חוכמה, אמרו לו, רבי וזה, חורף התקרב, אמר, אין בעיה, לקח דף, הוציא, כתב, כל קורא, מוראי ורבותיי, העניים, הסובלים, צריך לעזור להם, לתרום בעין יפה, שיהיה להם, לא יקפו בקור, וזה וזה, כל קורא וחתם. הלכו לרב השני, לארוגצ'ובר, אמרו לו, אנחנו אוספים, וזה, אין בעיה, תביאו. ואז הוא כתב, היינו בגמרא מסכת בבא מציעא, שהכל חולים אצל צינה, ועיין בגמרא וזה, ועיין זה, וככה, כאילו, הוא נתן להם דף מקורות בעצם, שמי שמבין, מבין שבכל מקור שהוא ציין, כתוב שכמה זה מסוכן, קור והעניים, צריך לעזור להם וכו', והוא חתם. כלומר, לפעמים, תמיד חיים כאלה גדולים, הם כותבים בשפה, או מדברים בשפה, שרק תלמידי חכמים כמותם יוכלו להבין. אבל המטרה של התורה של הרב קוק היא תורה בהמון, תורה רחבה. אז בשביל זה צריך שיהיו תלמידי חכמים שיודעים למשוך בקשת סופרים, כן. לא, לא, הוא מקבל לספרות, לא, הוא מקבל לספרות, לא מדבר כמו, הוא מקבל לספרות יפה, נעימה, מה? איך, איך? לא, תלוי, אתה יודע, סייג לחוכמה. תגיד, אני לא מבין, תגיד, אני לא מבין, גילית. כן, אתה יודע, לכתוב דברים, היום זה, אתה יכול, דברים שכותב, ניתן פה דוגמה, כן, דברים שכותב הרב אבינר, בכל מיני, זה מובן, אתה קורא, אתה מבין. כאילו זה כתוב בצורה, בשפה נעימה, ברורה, נקייה, עבר עריכה לשונית כמו שצריך, נושאים מורכבים בשפה ברורה, וכן על זה הדרך. למשוך בקשת סופרים בסגנון יפה ובהיר, לבאר ולברר אמיתה של תורה, קדושת האומה וכל דבר הנוגע לחוכמת ישראל בשפה ברורה, ברוח קדושה וטהרה, באמונת אומן עמוקה ומשאת נפש עדינה, וידעו תלמידינו לעמוד בפרץ גם בעת סופר מהיר, נגד כל רוח סועה וסער, יודעים גם להגיב לדעות מקולקלות, שתקום מהדעות הפזיזות המתנסות בכל דור ובדור, לזלזל בקדושת חייה של אומתנו עומדת לעד. ממשיך הרב ואומר, נשתמש בכל אותם דרכים שהדור החי והפועל משתמש בהם, ונשתדל לפתח ביותר את כישרון הדיבור והטפה החיה של תלמידינו. ידעו לדבר, להביא דוגמאות, התחלה, אמצע וסוף, יהיה להם כישרון דיבור לתלמידים הללו, ולא רק ידברו כזה דיבור למדני שמתאים רק למתי מעט. יוכלו להביע בשפה ברורה ונמרצה, ברוח קדושה ואמונה חיה ואדירה, את מחשבות ליבם והגות רוחם על כל קודש וכל בישראל. לכל מקצועי ומורים מומחים מובהקים, יראה השם וחכמי לב אשר יראו את התלמידים, תלמידי הישיבה המרכזית, כל הדרוש ללימודם והתפתחותם בתוך כותלי הישיבה, והחידוש הגדול, ובזמניה הקבועים, וגם מחוץ לשערי היכל הישיבה, חוץ לזמנים הקבועים שלה. בין הזמנים, הוא יהיה, אני הולך ללמוד כל מיני דברים מאנשים חכמים, איזה קורס בהיסטוריה, מאיזה פרופסור ירא שמיים, אבל מלא בידע, כן, שלמד. איזה קורס ברטוריקה, בדיבור, קורס בכתיבה, כל האנשים יראה שמה, אבל יתפתחו בתחום המקצועי, נלמד גם מהם. הכל לפי צורך של כל תלמיד ותלמיד, כל הליכות המקצועות השונים, ואת כל הלימודים והידיעות הדרושים לכל מקצוע, המקצוע וכיוצא בהן. כוחות הוראה גדולים, חשובים ועצומים, נוסף על הכוחות החשובים שיש לנו מכבר, ילוו לנו מן הגולה בתור ראשי ישיבות ומורים מובהקים לכל המחלקות השונות, הוא גם רוצה לפתוח מחלקות זרות. בקיצור, האם ישיבה כזאת היא כמה? לא. הרבה ישיבות קמו, כל אחת לקחה משהו. אם אתם שואלים אותי, איזה ישיבה או איזה מוסד חינוכי הוא הקרוב ביותר, במובן מסוים, למה שדיבר כאן הרב קוק, אז זה נראה לי מכון מאיר. ככה, אני חושב. איך מכון? זה לא רק...
חוץ מהקטע הלימודים, מכון.
לא. אבל אני מסכים, אני מסכים עם זה שגם לנו יש דרך ארוכה מאוד מאוד לעשות כדי להיות ראויים לכל מה שכתוב כאן, אבל ברעיון הכללי, ישיבה שהיא פונה מאוד מאוד אל המציאות ומנסה לבנות תורה שפונה אל המציאות ופונה אחרי זה ומייצר, בונה אנשי חינוך וכן על זה הדרך ומשקיעה המון, המון, בכל מיני משקיעים הרבה מאוד בלימודי אמונה ובלימודי תנ"ך ובלימודי... כמובן גם לנו יש איזשהו פער גדול מאוד, אבל איך שלא יהיה, דיברנו על הרב קוק כחדשן, עיקר החידוש של הרב קוק זה במוסד החינוכי שהוא רוצה להקים, שעדיין לא קם, עדיין לא קם, כל אחד בדרך, אבל עדיין לא קם, מוסד כזה שבעצם משנה כמעט מן היסוד את התוכן, הוא תוכן ישן, לומדים תורה, אבל מכוונים את התורה לזמן של גאולה, פותחים מקצועות חדשים בתורה, פותחים מיומנויות חדשות, הרב קוק לא מפחד לחדש, וכדרכו של חידוש, הוא לא קורא בבת אחת, הוא לא קורא מיד, אבל הוא הולך ומתפתח, הולך ומתבסס, עד שנזכה לראות את החידוש הזה, קם בימינו לעינינו, אמן ואמן. תזכו ואמצו.